I did tell Rabbi Esti that the address and location, so...
Maybe the 5K block, she might have wanted to
hire
that.
I don't know, because I know she was coming, I think, from...
No, she didn't have to come. She was coming from the Gush.
Okay, well hopefully, I'm sure she'll be here soon. I didn't get any kind of message. I didn't see any message, so hopefully she'll be here soon. But while I'm waiting, I just figure we should start with all the intros and get them out of the way. And the minute she comes...
Maybe we should say Tehillim.
Well, of course she'll say Tehillim, but I think, you know, with the... I don't want to start with Tehillim because if she walks in, I don't want to stop the Tehillim. You know what I'm saying? So I figure the introduction right now is a safe bet, and this way, you know, trust me on this one, I want to say Tehillim, but the learning that we do tonight will be a schus for Klal Yisrael tonight, in memory of the Rav. So welcome everybody to the almost final event of the 30th Yahrzeit of Yosef Soloveitchik. It's the sixth part of a six-part series, but we're having a seventh part of the six-part series. I couldn't help it. Wednesday, May 24th, we're having Rabbi Chaim Milson, who's going to be joining us. But first of all, I want to thank the shul, Beit Knesset Feigenson, Lefei Aviv. Thank you, the Yoshev Rosh, Izzy Bromberg, for all your help. And Yashar Koyach. And of course, I want to thank all the shuls that are part of the Beit Midrash initiative that was founded about 7 years ago, approximately. And that includes Eitz Chaim. I got to read them all because if I don't, I get in trouble. I get letters and stuff, emails, hate mail. Eitz Chaim, thank you. Netzach Menashe, Nofei HaShemesh, Ol Yonah Menachem, Beit Midrash Toni Lomi, of course, Beit Knesset Feigenson, Nofei Aviv. And of course, Yeshiva University Bisrael, who is a big part of the support that we have for this event. And in particular, I want to thank the Yeshiva University in Israel and REITs for being co-sponsors of this event. And Yeshiva University Israel REITs. I want to thank Stephanie Strauss. And I want to also thank Yossi Golden, Rabbi Yossi Golden, for their help in making a lot of the publicity. There are a couple other organizations that have helped, but I particularly want to thank Rabbi and Mrs. Julius Berman, one of the Rav's Talmidim of Hakim, and Zev and Judy Berman in memory of the Rav, and in memory of Rabbi Berman's brother and Zev Berman's uncle, Ted Berman, Lama Shalom, and in honor of S.D. Rosenberg as well. So the Berman's family are sponsoring this year in honor of S.E. Rosenberg, and of course the Rav as well. I want to thank the OU, I want to thank Ortor Stone, and Ms. World Mizrahi, and the RCA, all who have come together to sponsor this amazing, wonderful shiur. Since I was hoping that Rabbi Doron Perez would be here, he wanted to speak, I guess things are a little bit up in the air now with different things going on in Israel. So he's not here. So we will begin with Divrei Hakdama. Shalom Rabbanita. Akshav anachnu matklim et ha-tochnit. Anachnu tichalnu kilu rak gomim stalling. Nisiti et kol ha-dvarim ha-rishonim. Aval ha-ikar zeh ha-torah. Ve-anachnu lomdim b'zchut b'ibim nishmat. Morino, Rabbeinu, Rabbi Yosef Tov Halevi Soloveitchik, Zecher Tzadik Livracha, she'anachnu mazkirim et ha-yortzeit, ha-yom tira shloshim, shloshim shana, ve'chashavnu she'tzrichim lasot mashu davar haroi letkabed bo, ve'chaya lanu hamon shiurim, ve'chashavnu gam ken she'ei efshar שלא יהיה שיעור מהרבנית אסתי רוזנברג שבגלל שזה היה נחדה וגם כן גם כן כי הרב היה הראשון בישיב אוניברסיטי שלמד גמרא לאנשים בסטרן קולג' ואני זוכר את התמונה הזאת והוא היה שם עם הרב דוקטור להם ורב סול ברמן וזה שינה את העולם את המצב של נשים לומדים תורה. אז חשבתי שאי אפשר לא יהיה שיעור ברמה כזו בתוכנית של הרב בלי שיעור מהנשים. אז אני רוצה להזמין הרבנית אסי רוזנברג להעביר שיעור על הרב סולובייצ'יק, מרביץ תורה שבלב. תנו כבוד לתורה.
ערב טוב. ערב טוב, שלום לכולם. אני שמחה להיות פה. ברשות אמא שלי, ותודה על ההקדמה ועל ההזמנה. האמת, רק בגלל שהדובר לפניי אמר שאי אפשר שלא לעשות, להזמין אישה, זה בעצם מה שהוא אמר, נכון? אי אפשר לא להזמין אישה. להעביר שיעור על הרב סולובייצ'יק, אז הזמינו אותי בכותרת גם נכדה וגם אישה. אז אני אגיד... כן, כן, גם, גם, ברור. אז אני אגיד שכשהזמינו אותי, אז נתנו לי בכותרת, אמרו, יש את השיעור הזה, שיעור הזה, שיעור הזה, ואחרי זה את תעבירי שיעור לנשים. זה ככה היה. אז אני מודה שהתנגדתי לקונספט. אמרתי, הרב סולובייצ'יק, היה מתנגד לקונספט שאם מזמינים אישה זה צריך להיות שיעור נשים. אז אני שמחה לראות שזה, כן, בדיוק, באו גם גברית. זהו, בכל מקרה, זה, אני מברכת על המפעל הזה ועל ההזמנה הזאת, כי באמת לצאת מהבית ביום חמישי בערב, אם את לא המרצה, זה יפה מאוד. כן, זה באמת יפה מאוד, אז יישר כוח לכולם. כשמזמינים אותי לדבר על הרב סולובייצ'יק באמת, וגם אני מודה על הרשות לדבר בעברית, כי באנגלית לא הייתי מסכימה לבוא. אז זה היה, אמרתי, אם זה בעברית אני באה, אם זה באנגלית זה גדול עליי. אני אגיד שבעצם כשאני עומדת מול הדמות של הרב סולובייצ'יק ואני צריכה ללמד משהו מכתביו, אני תמיד מתלבטת באמת על הכובע עכשיו באמת שהזמנת אותי, כי אמרת, היא נכדה, אבל הזמנו אותה למה שהיא. וכשאני לומדת את הרב סולובייצ'יק, אני לומדת אותו באמת בשתי כובעים שונים. אני אתן לזה דוגמה, שכשאני מדברת אל אבא שלי, כשאני מלמדת בבית מדרש ובמקומות אחרים, אני אף פעם לא אומר בשיעור, זה אני לא אצליח לדבר אליו בשיעור, ולהגיד, הרב ליכטנשטיין אמר. לפעמים אני נמצאת באיזה ציבור שלגמרי לא מכיר אותי, אז אני יכולה לעשות את זה, אבל באופן טבעי, ברוב המקומות שאני הולכת אליהם, אם אני מביאה משהו מתורתו של אבא, אז אני אומרת, אבא שלי אמר. כשאני מדברת, מלמדת את הרב סולובייצ'יק, או מדברת אליו, אני אומרת, בלי שום בעיה, הרב סולובייצ'יק אמר, הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק. ומצד שני, אבל כשאני לומדת אותו, זה ברור לי שהאינטרפטציה של מה שאני שומעת בראש, הוא לא רק מה שכתוב פה, אלא הוא לגמרי מה ששמעתי בבית. תורה שבעל פה שהיא חדה מאוד. לפעמים אני חושבת, אולי אני ממציאה את מה שכתוב, כי בעצם אני בכלל לא קוראת את מה שכתוב, אני קוראת את מה שאמא שלי ואבא שלי סיפרו על מה שהוא חושב. וזו חוויה מאוד מעניינת. זאת אומרת, הלימוד שלי הוא לא סובייקטיבי. הוא לא אובייקטיבי. הוא לא זה ולא זה. בעצם רציתי להגיד, הוא לא אובייקטיבי. לפעמים אני אומרת, אם מישהו אחר קורא את זה, אולי הוא קורא את זה אחרת, אולי זה באמת לא מה שכתוב. ובמובן הזה, באמת, מה שאני רוצה להגיד פה, הם דברים שמחוברים לבין מה שאני קוראת ולומדת אותו כקורא, שקורא ולומד טקסט, לבין מה שאני קוראת כמי ששומע את הדמות שלו. היה לי פעם ויכוח עם אחד הרמים בבית מדרש, אם היו מראים את הרב סולובייצ'יק באמצע הלילה ושואלים אותו, נכון, הוא כתב איש האמונה, והוא כתב את ביקשתי משם שהיה מוגדר כאיש האלוקים, בהתחלה הוא רצה לקרוא לזה איש האלוקים, והוא כתב את איש ההלכה, והוא לא כתב את על התשובה, אבל הוא אמר את על התשובה, ואחר כך אדם הוא ביתו, הרבה 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 דברים, אבל זה מורכבות של דמות, אבל אם היו מראים אותו באמצע הלילה, אז ברור לי, עכשיו הרב הזה אמר משהו אחר לגמרי, ואני ממש התווכחתי, אמרתי, אם היו מהירים אותו באמצע הלילה, ברור שהוא אומר שהוא מה? איש ההלכה. הוא אומר לי, לא, אבל תקראי. אמרתי לו, זה לא קשור למה אני אקרא. אני יכולה לקרוא כל מה שאתה רוצה בכתבים שלו, אפשר להעביר עליו סמינריונים שלמים באוניברסיטה. אבל אם היית מהיר אותו באמצע הלילה ושואל אותו, מי אתה? הוא היה עונה, איש ההלכה. עכשיו, זה לא תשובה שקשורה למה שלמדתי. זה תשובה שקשורה לזה שהוא סבא שלי. עכשיו, אני אגיד את זה באמת, שהאחים שלי, הגדולים שכבר דיברו פה בסדרה הזאת, גם הרב מאיר וגם הרב משה, באמת הוא גם היה סבא שלהם, והם גם למדו אצלו. אני בתפר גם הגילאי וגם המגדרי. זאת אומרת, הוא דמות מאוד מאוד סבאית שלי, כי שמעתי עליו בבית הרבה לפני שקראתי אותו, אבל גם יושבים פה, אני מניחה ש-90% מהיושבים פה הם עולים, אם לא 100%. אז אני הייתי כמעט, חוץ מהם אילן גלדור, כן? אבל אני עליתי, ההורים שלי עלו כשאני הייתי בת 6. אחר כך חזרנו בסוף כיתה ו', חזרתי בסוף כיתה ת' ובסוף כיתה י"ב, אבל זה בטח לא חזרו כמו אז, וגם דיברו בטלפון, לא יודעת מי עוד זוכר את זה, שאת צריך לחכות לאחת בלילה שהמחירים יורדים כדי... יש פה עוד אנשים ש...
אף פעם לא
ירדים. אף פעם. אבל אז באמת התקשורת הייתה הרבה פחות. טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, אני בחרתי לדבר על המקום שבו אני מרגישה שהרב סולובייצ'יק רלוונטי לדילמות שאני רואה אותם היום בעולם, בי, בחיים שלי, בציבור, בהתמודדות הדתית. עכשיו, הרב סולובייצ'יק בתחילת איש האמונה כותב, לא הבאתי פה את כל המקורות, אבל בתחילת איש האמונה הוא כותב, אני אסביר לכם עכשיו כמה, מה האתגרים העומדים בפניי כאיש מאמין בעולם מודרני. ואז הוא כותב, החוויה של אדם המאמין בעולם מודרני שהוא זר לעצמו, לקיום שלו וכו' וכו'. ואז הוא כותב, אבל עם כל זה אני אגיד לכם שמעולם לא הוטרדתי משאלות של ביקורת המקרא, או משאלות של אבולוציה, או דת או מדע וכו' וכו'. עכשיו, אם הייתי צריכה לכתוב היום קטע, נכון, זה נכתב לפני איש האמונה הבודד, זה ב-1960. כן, 63, זה אחרי שהוא היה חולה. אז זה אחרי 1960, אבל לא הרבה אחרי. אבל היום אם הייתי כותבת את הקטע הזה, הייתי, אני רוצה באמת לנסח את הקטע של איפה אני חושבת האתגר של האדם המודרני, או הייתי אומרת הפוסט-מודרני, ואיפה דברים שאני מוצאת בתוך הרב סולובייצ'יק נותנים לי מענה לשאלות המודרניות שלי היום, למרות שהוא לא מנסח את זה שם דווקא כבעיות של אדם מודרני, והבעיות לפי דתי שהוא מנסח אותם כאדם מודרני, האם זה באמת מטריד היום ביקורת המקרא או אבולוציה או דת או מדע, בצורה אחרת לגמרי ממה שזה הטריד, עולם משתמש היום, אני חושבת בדוגמאות אחרות. עכשיו, יש לו הרבה מאמרים מוכרים, אני דווקא, אני מתנצלת על הדף הזה, הוא מלפני 30 שנה, זאת אומרת, הכנתי אותו היום, אבל הוא באמצעים ביתיים. כמו שאומרים, צולם במצלמה ביתית, אז זה ב... כן, לא נעשה באופן מקצועי במיוחד, אבל כן, רציתי שהדברים יהיו בפניכם. אז אני רוצה לדבר בעיקר על שני מאמרים שלו. אני לא יכולה להגיד שהם פחות מפורסמים, אבל הם קטנים וקצרים, גאון וענווה וצירוף. הם נמצאים בתוך דברי הגות והערכה, פורסמו שם. הם מתורגמים, שניהם. הם נאמרו, אני חושבת, אחד על ידי, אולי שניהם על ידי אבי רביצקי, והם שתי מסות שנאמרו בסמוך זו לזו, באחד באיזה אוניברסיטה, והשני אני לא זוכרת כרגע, ואני חושבת שהם נוגעים, אם הייתי רוצה להבין מה אני חושבת היום כהתמודדויות של אדם מודרני, הם נוגעים ממש בנקודה. עכשיו, בשביל זה צריך להניח מה אני באמת חושבת, ואיך הם עומדים מול אולי המסה שלו, שהיא באמת איש ההלכה. המקום שבו הוא בוודאי כותב שהוא מגדיר את הזהות הכי בסיסית ופנימית שלו, נכון? בהקדמה של איש ההלכה, במוטו, כתוב, נראתה לו דמות דיוקנו, ציטוט של הגמרא ליוסף הצדיק, נראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלון. ובשביל זה אני מניחה שההתמודדות, אחת ההתמודדות, אני לא אגיד ההתמודדות, אבל התמודדות, שאני חושבת שהאדם המודרני היום מתמודד איתה הרבה מאוד, היא באמת היחס בין קיום ההלכה, או הייתי אומרת בין המקום של ההלכה בחיים שלנו, איך עומד אדם מודרני שלא כל כך אוהב שאומרים לו מה לעשות, וההלכה היא כידוע עם אוסף של הרבה הרבה מאוד דברים, שמתפרסת על הרבה מאוד תחומים. יש הרבה מדרשים, נכון, על, בעיקר על פרשת כי תצא, מדרשים שמתארים את האדם שיוצא לשדה, ואז הוא מגיע לשדה והוא רוצה לזרוע, אז אומרים לו, כרמך לא תזרע כלאיים, אחר כך הוא הולך לפה על כל דבר ודבר. המדרש מתחיל במילים, בכל מקום שאדם הולך, המצוות מלוות אותו. נכון? יש שם איזה מדרש מאוד מאוד יפה, אפשר להגיד שהוא מאוד יפה, שאדם הולך ובכל מקום, אז הוא רוצה לקנות בגד, אז אומרים לו, לא תלבש שעת נס, ואז הוא רוצה לטעת קרם, ואז אומרים לו ככה, ואז הוא נוטה עץ, ואז בקצור, כל מקום, כל דבר. עכשיו, כשקוראים את המדרש הזה, יש איזה שתי תגובות, אני חושבת, למי שקורא את זה. אחת היא שזה מאוד מרגש, כי באמת כל מקום שאתה הולך יש לך מצווה. והשנייה היא שזה מאוד, לא יודעת אם להגיד מכווץ, אבל אימאלה, כל מקום שאתה הולך יש לך מצווה. עכשיו, גם באיש ההלכה יש שני עמודים, שהרב סלבייצ'יק מתאר כל כך יפה, שהאדם יוצא לחוץ לשדה והוא רואה חמה בשקיעתה והוא אומר לעצמו, וואו, מה הדבר הזה מחדש בשבילי מצוות, ואחרי זה הוא רואה נהר, ואז הוא אומר לעצמו, וואו, הנהר הזה, איזה מצוות זה, הוא מתחיל לחשוב אם אפשר לטבול כלים בנהר הזה או אי אפשר לטבול כלים בנהר הזה. שוב, תיאור שאפשר להגיב אליו בשתי צורות. צורה אחת שאתה קורא את התיאור הזה ואתה אומר, וואו, לא יומן, כל מקום שאדם הולך בטבע, כל דבר, ממש בעיניי באמת תיאור מאוד מרגש, יש עליו מצווה. כל דבר, כל אדם, איש הלכה, כשהוא רואה את הטבע, הוא ישר מגיב בתגובה הלכתית. באופציה שנייה, שאתה רואה את קורא את המדרש הזה להגיד, הנה העולם הולך לו לאיבוד מוחלט, כל דבר, יש לו מצווה, אין אף פעם אפשרות. נכון, פעם אחת שאלתי את אח שלי, שהוא מאוד מאוד איש הלכה, הרב יצחק, שהוא ראש ישיבה בארצות הברית, שאלתי אותו לתומי באיזה יום אחד אחרי צהריים, שאלתי אותו מתי השקיעה? מתי השקיעה? רציתי להתפלל מנחה. אז הוא אמר לי, השקיעה לפי מי? אז אמרתי לו, השקיעה, מתי השקיעה? הוא אמר לי, אין דבר כזה, השקיעה לפי מי? לפי רבנו, לפי מי? אמרתי לו, הרגע הזה שהשמש נכנסת בים. אבל הוא באמת אמר לי, תקשיבי, אין דבר כזה. אז זה ככה. אז יש שתי תגובות, ואני חושבת שהאדם היום באמת עומד מול השאלה הזאת, לפחות ככה אני מרגישה, יש איזו תחושה שהתורה, איך הוא עומד מול קיום ההלכה, איך הוא עומד מול זה, שבאמת לתורה יש מה להגיד על כל סיטואציה. וכשאתה קורא את זה באיש ההלכה, התחושה לפעמים היא שבאמת האדם, אני לא אגיד הולך לאיבוד, אבל לפעמים ככה אני שומעת הרבה מאוד מתלמידות, שיש להם איזו תחושה ש... אז כולם אותו דבר, כולם מסתכלים בהלכה, ולפי ההלכה הם מעצבים את האישיות שלהם. וכל דבר באמת האדם, הוא מחליט אם לרקוד או לא לרקוד, אם לשמוח או לא לשמוח. הכל, 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 הכל מופיע בהלכה. אז יש אופציה אחת לראות בזה קסם גדול, ויש אופציה שנייה להגיד, זה, ואני מרגישה שזאת התמודדות שהאדם המודרני עומד מולה היום, בגלל שהוא כל כך רוצה איזו אופציה של להרגיש את עצמו וכולי וכולי. עכשיו, מול הדבר הזה אני רוצה באמת להציב את גאון והענווה בצירוף, שאני חושבת שבהם הרב סלבייצ'יק נותן לדבר הזה בעיניי תשובה מודרנית, לא, תשובה הלכתית מקסימה שאני מאוד מאמינה בה ומזדהה איתה. אני אגיד רגע אחד שכשאני מלמדת את זה בבית מדרש, זה לא קל לעיכול לכל הבנות שאני מלמדת את זה, הרבה פעמים מנסים לתקן אותי, לעדן את זה, ותמיד אני אומרת שאני חושבת שגם אם לא מצליחים לחיות ככה, זה בוודאי תודעה דתית, הלכתית, שחייבת להיות שם בעולם כדבר, ובזה אני חושבת, יש עכשיו הרבה סביב ה-30 שנה של הרב סלבייצ'יק, שלא טעים מה שהוא כתב, הוא רלוונטי היום, איך זה פוגע בנו, ואני ממש מרגישה שזה הולך ונהיה עוד יותר, הוא עוד יותר נצרך בעולם, זאת אומרת, הוא עוד יותר חסר בעולם. אז אני באמת רוצה להיכנס רגע אחד לתוך גאון וענבה. כשהרב סולובייצ'יק מדבר על גאון, זה לא מלשון בריליאנט, אלא קצת תופעה בהדר גאון וזכר. בסדר? זה גאונות שהיא לא להיות חכם מאוד, אבל באמת, מה שאנחנו רואים על הקדוש ברוך הוא, הופעה בהדר גאון וזכר, כל יושבי... כן, משהו מהכיוון הזה. והוא מדבר באמת על הצורך של האדם, אני חושבת שאנחנו רואים את זה חזק מאוד באיש האמונה, הרב סולובייצ'יק האמין באדם היוצר, האדם הפועל באיש ההלכה, הוא מדבר על זה בלימוד תורה, כוח היוצר שבו, האדם שצריך באמת לקחת אחריות על העולם, באמת לפעול, לתקן, להיות גאון, אפילו במובן הכי פשוט של באמת להתיימר להיות, לא אגיד דומה לאלוקים, אבל ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. הוא כותב ממש ככה. לא, ואז, ולכן הוא, רק שנייה, הוא כותב את זה כדבר, כאיזושהי חובה מוסרית. נכון, האדם באמת רוצה, צריך, מודרך, מתבקש, מתאתגר על ידי הקדוש ברוך הוא. פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. אחת היסוד שלו היא שהקדוש ברוך הוא, הוא גאון בלתי מוגבל, זה אי אפשר אפילו להגיד את זה על הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל אחת היסוד שלו שיש חובה מוסרית לאדם לפעול. אפילו הייתי אומרת, יש חוויה מוסרית של האדם לנצח, לפעול. הוא כותב כך, החוויה הדתית, אני רוצה דווקא להתחיל במקור מספר אחד בשורה השנייה. פעילתו המוסרית של האדם הקוסמי חותרת אל הגאון והמלכות. פסגת הישגו המוסרי היא הריבונות. האדם החפץ למלוך. אלוקים הוא מלכו של עולם. האדם הולך בדרכיו ומבקש מלכות. שלטון שאינו תחום בגבול, אלא נפרס עד מרחבה והרחוקים של היקום. האדם נועד על ידי אלוקיו למלוך, לרדות, לנצח. לרדות משון, הורדו בדגת הים, שמופיע בבראשית. הניצחון כבחינתה החשובה ביותר של המלכות, מטרה אתית, מוסרית. וחתירת האדם להשגתו, חתירה מוסרית. קולו תזקק לכלים ראויים. הישג מוסרי נעלה יש בקיומם של החיים. לקריאת התיגר כנגד המוות. על כן גילתה היהדות האדה כה רבה כלפי הרפואה המדעית וצוותה לחולה לבקש אחר סיוע רפואי. רופא חולים תואר אלוקי הוא, המורה לאדם ללך בדרכיו. ממש מדבר על הגאונות כמטרה מוסרית. האדם צריך להיות, לרצות לתקן עולם. אני אגיד שאבא שלי, כשאני רוצה להשתמש בו מושגים לנצח ולהפסיד, אז באמת לילדים שלי היה את אבא שלי, זיכרונו לברכה, ואת אמא של בעלי, אמא של הרצל. וכשהם היו משחקים, משחקים, יש לי אחיין מהצד השני, שכשהוא היה משחק עם ילדים שלושה חודמקה, הוא היה שואל אותם קודם. איך אתם רוצים שאני אשחק איתכם? כמו הרב ליכטנשטיין או כמו סבתא לאה? בגלל שאבא שלי חשב שלנצח זה מטרה מוסרית. אדם צריך כל הזמן להשתדל מה לעשות, לנצח. כן, ולכן הוא היה משחק שח, לא משנה בין כמה היית, כדי לנצח. כמובן, הוא כותב, הניצחון כבחינתה החשובה ביותר של המלכות, מטרה אתית, וחתירת האדם השגתו, חתירה מוסרית, כל עוד תזקק לכלים ראויים. הוא לא היה מרמה כדי לנצח. הוא היה משחק, אבל כדי לנצח. אמא של הרצל, סבתא לאה, הייתה משחקת כדי להפסיד, ברור, כי הילד קטן ומתוק כל כך, ואיך אפשר לנצח אותו, והיא דווקא הייתה מרמה כדי להפסיד. כי לפעמים כשאתה משחק דווקא, זה כמעט בלתי אפשרי להפסיד, אלא אם כן אתה מרמה. עכשיו באמת, לא היה כיף להפסיד לאבא שלי, אבל היה אם אי פעם הצלחת מה? לנצח אותו, זה לא קרה הרבה, אבל אם הצלחת לנצח אותו, זה היה סיפור גדול. והיה קצת משעמם לשחק עם אמא של הרצל, וזה היה מאוד נחמד, כי תמיד ניצחת. אז באמת, הרב סולובייצ'יק חושב שלנצח זאת משימה מוסרית. יש רק בעיה אחת, כשאני חוזרת עכשיו לשתי השורות הראשונות. חוויה הדתית הכפולה, של אל בהדר גאונו ואל בענוותו הטביעה חותמה על מוסר היהדות. כאמור, שתי מערכות מוסרים, מוסר הגאון ומוסר הענווה. כלומר, האדם צריך לרצות לנצח, יש רק בעיה אחת, שאדם לא יכול תמיד לנצח. עכשיו, למה האדם לא יכול תמיד לנצח? משתי סיבות. סיבה אחת שרב סולובייצ'יק כותב אותה קודם כל בראש ובראשונה, היא בגלל שאדם הוא סופי, בגלל שהוא ימות. הוא לעולם לא יכול לנצח. עכשיו, כמובן שהוא לא יכול לנצח בגלל שהוא עומד מול בורא עולם, שהוא גם מלך מלכי המלכים, אחותי חיים לכל חי, וגם תכף נראה, הוא גם זה שמצווה על האדם את ההלכה, שבה האדם בסופו של דבר, גם אם הוא לא יפסיד למוות, לפעמים הוא יפסיד לעצמו. זה הדבר הגדול שהרב סולובייצ'יק מדבר עליו, המקום שבו האדם מפסיד לעצמו. אבל הוא תמיד יפסיד בעצם מאותו אדם מוגבל וסופי. עכשיו, הרעיון בכלל בגאון והענווה הוא זה שהאדם הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא. בגאונותו הוא מנסה לחכות או ללכת בדרכה של הקדוש ברוך הוא כמטרה מוסרית ולנצח. מצד שני, הקדוש ברוך הוא כדי לברוא עולם צמצם את עצמו. ככה הוא פגש את האדם. והאדם שרוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא יצטרך לעשות אותו דבר, והוא גם לצמצם את עצמו. רק שכדי לצמצם את עצמנו, אנחנו צריכים לפעמים להיות מוכנים להפסיד. ועל זה הוא כותב בקטע הבא, במקום מספר 2, האדם איננו חייב לצאת תמיד כמנצח. לעתים סומה לניצחון כי יהפך למפלה. האדם נברא על פי היהדות הן לניצחון והן למפלה. הוא מלך וחסיד כאחד. המלך מנצח והחסיד לפעמים מסוגל להפסיד. הוא חייב לדעת כיצד להילחם ולכבוש ואף כיצד לשאת מפלה. עכשיו הוא כותב, אנחנו מדברים על האדם המודרני, זה היה לו בראש כל הזמן, האדם המודרני מתוסכל ונבוך מאחר שאינו נכון לנחול כישלון. אין הוא מסוגל לסגת בענווה. פעמים רבות מתייהר האדם המודרני כאילו מעולם לא הובס בקרב. שוכח הוא כי בעצם בעניינו של הניצחון נעוצה המפלה, וכי למעשה אין הניצחון המוחלט בנמצא. האדם סופי הוא, וכך גם ניצחונו. כשם שהסופי איננו שלם, כן ניצחונו של האדם. אז בעצם מה שהוא אומר זה שאנחנו לא אוהבים להפסיד. ואדם צריך להיות מוכן באיזשהו מקום להפסיד. עכשיו, מה אני מוצאת בזה כל כך מאתגר או עמוק או מדויק? שאופציה אחת, ואני חושבת שאם אנחנו נלך קצת על האופציה החרדית שממנה בא הרב סולובייצ'יק, פחות מדגישה את הגאונות של האדם. זאת אומרת, את היכולת של אדם ללכת, ליצור, ללמוד, לעשות. עכשיו, הרב סולובייצ'יק לא היה מוכן, כשהוא מדבר על האדם המודרני, הוא לא היה מוכן לוותר על האופציה הזאת שהתגברה ככל שאדם נהיה יותר ויותר מודרני, והיא לפתח את העולם, להגיע למקומות וללמוד ולעשות. הוא מביא הרבה דוגמאות בצירוף, על כל רצף החיים, דוגמאות תענוגיות, דוגמאות רגשיות, דוגמאות מוסריות ודוגמאות שכליות. למקומות שבהם האדם נסוג, אבל הרב סולובייצ'יק לא היה מוכן להגיד מראש, אל תרוצו קדימה. עכשיו, לא אמרתי באמת, סליחה, שהפתיחה של גאון והענווה מדברת על המושג של הדיאלקטיקה. שבאמת תמיד האדם נמצא באיזשהו דיאלקטיקה. עכשיו, הרב סולובייצ'יק לא מוכן לוותר על המקום הזה שבו האדם פורץ קדימה. אבל הוא גם לא מוכן לוותר על המקום הזה שבו האדם הפורץ קדימה יבין שהוא צריך מה לעשות? להיות מוכן לסגת ולהפסיד. והוא אומר בעצמו והוא מודע לזה שהאדם המודרני לא אוהב להפסיד. אם אני מסתכלת גם בפרספקטיבה של 30 שנה, נכון, לפעמים התחושה היא שכל התנועה שלא הרב סולובייצ'יק נתן לה את שמה, נכון, זה הדבר הכי חד ששמעתי בבית על הרב סולובייצ'יק. הוא לא המציא את המודרן אורתודוקס. למרות שהמודרן אורתודוקס חושב שמה? שהוא המציא אותם, שהוא מוביל אותם. זאת טעות, מספר אחת. נכון? אני צודקת? טעות, מספר אחת. אבל באמת, אבל מצד שני, הוא הולך עם האדם המודרני, שבעצם אומר, תפרצו, תעשו, תכבשו, תהיו, תתתתם. אבל יחד עם זה, הוא בדיוק אומר, האדם לא תמיד צריך לנצח. האדם צריך להיות מוכן באופן עמוק להפסיד. אם אתה לא מוכן להפסיד, אתה לא יכול לשחק. עכשיו, הוא לא מוכן היה לוותר על המקום הזה של להפסיד, של לפרוץ, והוא גם לא מוכן לוותר על המקום שבו אתה מבין שהנסיגה היא חלק מהניצחון. והוא כותב את זה במפורש. האדם המודרני מתוסכל ונבוך מאחר שאינו נכון לנחול ניצחון כישלון. אין הוא מסוגל לסגת בענווה. עכשיו, אני אגיד בסוגריים של הסוגריים, בסדר? רק בגלל שהציג אותי כאישה, לא, אבל גם כי זה עולה לי בראש מיד, אז לכן לא תכננתי את זה. אבל זה בדיוק האתגר הכי גדול, אם ניקח בעולם המודרני, של הפמיניזם הדתי. נכון, אפשרות אחת היא להגיד, אז לא נשנה כלום, לא נפרוץ במקומות של הגאונות שאפשר, בגלל שיש איזו סכנה שאתה הופך להיות גאון, גאונות כוח בלי גבול, הוא דבר מאוד מסוכן. אז מצד שני, לא לפרוץ קדימה, ושלא יודעים לסגת, ושהנסיגה תכאב. בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, באמת התנועה של המודרן אורתודוקס אמרה, בואו נלך. אני חושבת שהאתגר הגדול שהיא לא תמיד ידע איפה לעצור. עכשיו, אותו דבר, אני חושבת, נמצא גם באחד האתגרים של הפמיניזם הדתי, הגאונות של היכולת לפרוץ בקיום תורה ומצוות של נשים למקומות שהם לא הגיעו קודם, זה יעבוד רק אם תהיה באותה אפשרות, היכולת תמיד לדעת איפה לעצור ואיפה לסגת. וזאת התנועה שהרב סולובייצ'יק בעיניי מוביל כל הזמן. עכשיו אני מתקדמת רגע הלאה. עכשיו, כשהרב סולובייצ'יק מדבר באיש ההלכה, הוא באמת מדבר על זה שאדם מתבונן בהלכה ומעצב לפי זה את החיים שלו. עכשיו, המקום שהתנועה הזאת של הגאון והענווה נהיית מאוד מסובכת, כשזה מגיע ממש למקומות של רגש. ובצירוף הוא מונה 4 נסיגות. נסיגה אחת היא תענוגנית. הוא כותב, מה זה תענוגנית? אוכל, כסף. נכון, הוא אומר, אדם אף פעם לא יכול לממש את כל הכוח הניתן לו. מה הופך דבר למוסרי? מה הופך אותי לקדוש? איפה אני אפגוש את הקדוש ברוך הוא? שאני לא אממש את כל הכוח שניתן לי עד הסוף. יש לי המון כוח, אני מאוד עשירה, אני יכולה לא להתעלן, אני יכולה להיות בוסית, לא מוסרית, לא לתת לאף עובד שלי ארוחת צהריים, הפסקת צהריים. מה יהפוך אותי למוסרית? זה שאני לא אממש את כל הכוח שיש לי. אני לא אממש, תמיד יהיה איזה גבול. הגבול אצל האדם בכלל הוא יכול להיות המוות, הוא המוות, אבל הוא גם העמידה מול הקדוש ברוך הוא. הוא ההלכה, הוא המקום שבו אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר עד לפה. אז כשהוא מדבר על תענוג, הוא מדבר על מיניות, נותן דוגמה של חתן וכלה, הוא מדבר על אוכל, האדם הרעב שמחסר, והוא מדבר על כסף. אני לא בטוחה למה הוא שם את המיניות רק בתענוגני ולא גם ברגשי. עכשיו, הנסיגה התענוגנית היא לא הכי מאתגרת את העולם המודרני. זה נכון שאדם המודרני גם לא אוהב לסגת מתענוג. אבל אני רוצה לדבר על השני. הוא מדבר על תענוגני, הוא מדבר על רגשי, הוא מדבר על מוסרי, שכלי. אני לא מבינה את פרה אדומה על החוק, ממש משתמש בתיאור של חוק, חוק לעומת משפט, והנסיגה הרביעית היא מוסרית, הייתי אומרת כמו המלאק. זה נראה לי לא מוסרי מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, ובכל זאת אני עושה אותו. אני חושבת שהמקום שבו הרב סולובייצ'יק מאתגר עד הסוף, הוא באמת בהערה מספר 4, כשהוא מדבר על הנסיגה הרגשית. כשהוא מדבר על הנסיגה הרגשית, הוא מדבר על הארון, שמתים שתי בניו, והקדוש ברוך הוא אוסר על אהרון להתאבל. שם הוא אומר כמה משפטים קשים שהייתי רוצה שנקרא אותם. כותב ככה, אלוקים, אני במקור מספר 4, אלוקים מציב תביעה בלתי מוגבלת בפני מכלול אישיותו של האדם, ולא בפני חלק ממנה בלבד. הקיום בשלמותו, בביטוייו החיצוניים והפנימיים, מקודש להשם. אהרון איננו ברשות איש, הוא הכהן גדול. גם לא ברשות עצמו. להשם הוא. על כן לא היה בן חורין להתמסר לצערו על מות שני בניו. נמנע ממנו לקיים עולם פרטי משלו. אף ליבו היה רשות גבוה. מה משמעותם של דברים אלה במונחים פסיכולוגיים? קדוש ברוך הוא רצה כי אהרון יתכחש לרגש האנושי העז ביותר, לאהבת הבן. האם הדבר הוא מן האפשר? אשר לאדם המודרני לא הייתי מסתכן בתשובה. אשר לאדם המקראי, הכתוב מלמד כי אהרון פעל בהתאם להוראה האלוקית. ועשו כדבר משה, אהרון נסוג מעצמו. עכשיו תהפכו את הדף. ואז הוא כותב ככה. לא רק אהרון לבדו, כי אם קהילת הברית כולה, יועדה על ידי השם לעבודתו. כשנכנס אדם בעבודת השם, בין כן כהן גדול ובין כאיש רגיל וצנוע, התחייבותו אינה חלקית. היא כוללת ומחלטת. הוא נתון לקריאה האלוקית לנציגה פנימית מלאה. כך מתערבת ההלכה לעתים תכופות ברבדים האישיים והאינטימיים ביותר של חיינו, ומציבה בפנינו תביעות הנראות קשוחות ופורמליות כדאי בעיני מי שלא לומד בהן. זה משפטים לא פשוטים, הם תכף נהיים עוד טיפה יותר קשים, ממש. הם נכתבים מאוד ברגישות בעיניי. הוא גם אומר, אני לא יודע אם האדם המודרני יכול לעשות את זה. אהרון היא דוגמת קצה, כמו שעקדת יצחק היא דוגמת קצה, אבל הן דוגמאות שנמצאות בקצה. והדוגמאות שבקצה מעידות על תפיסת העולם של איפה האדם עומד. אני חושבת באמת שמה שהוא כותב, ואז הוא עובר לעוד דוגמה. הדוגמה הבאה שעובר אליה היא לא לאהרון הכהן, היא לאדם, מעניין שזה מה שקרה לרב סולובייצ'יק בעצמו, שנפטר ברגל, והמשפחה שלו לא יכולה לשבת ולהתאבל עליו ברגל, הוא נפטר בחול המועד פסח, בגלל שבעצם ההלכה גוברת על הרגש הפנימי שלך. במובן הזה היא מבקשת מהאדם לסגת מעצמו. ובלשון שבה פתחנו הייתי אומרת לנצח את עצמו. והדבר הזה שבו האדם נדרש לנצח את עצמו, הוא לא קיים היום כמעט בשפה המודרנית. העצמי זה הדבר. עכשיו, הטענה של הרב סולובייצ'יק, שמקום שבו האדם נסוג מעצמו, שם מתקיים המפגש עם הקדוש ברוך הוא, שם נמצא קבלת אור למלכות שמיים, שאתה מבין שבעצם הקדוש ברוך הוא מעצב, אבל מעצב לא רק את המעשים שלך, אלא את עומק הרגש, שזה בעצם מה שהוא אומר באיש ההלכה. באיש ההלכה הוא אומר, אדם, אתה מסתכל בהלכה ומעצב ממנה את הרגש. וכשאנשים קוראים את איש ההלכה, זה אומר, אימא לה, אדם הולך ליבוד. עכשיו פה הרב סולובייצ'יק לא נותן לאדם ללכת ליבוד. הוא אומר, אתה תהיה גאון, יהיה לך רגש. הרי אם לא היה את הרגש, אם לא היה את הגאונות, אם לא היינו אומרים מראש שום דבר, אבל פה הטענה הכל כך מאתגרת, ואולי כל כך מספקת, מניחה שהוא שולח אותנו להיות גאונים, ושולח אותנו לעולם המודרני, ושולח אותנו לעשות וליצור ולפעול, ועדיין להבין שאין לנו את היכולת הזאת, שלא אנחנו שולטים. שם בעיניו מתקיים המפגש, הוא מפגש לא קל. עכשיו הייתי באיזה דיון חינוכי, בדיון חינוכי, באיזה מדרשה אחרת, ואמרו לי שם, דיברו על איזה קיום של הלכה, אז אמרה לי אחת המחנכות שאמרה, תראי, אנחנו בסוף מסבירים לבנות מה הן מרגישות, וזה עובד. כאילו, מסבירים להם שהן לא רוצות באמת. הדיון, האמת, באופן ספציפי, היה על שמירת נגיעה. אז היא אמרה, זה מאוד פשוט, הן יושבות פה, ואנחנו בונים להם קומה, 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 ובסוף הן מבינות שזה הרצון הפנימי שהן לא רוצות בכלל. עכשיו, אני חושבת שהרב סולובייצ'יק אומר משהו אחר. הרב סולובייצ'יק אומר, אני רוצה שתרצו, ואני רוצה שגם מה? תצליחו לא לממש את הרצון שלכם עד הסוף, כי אם אתם לא תרצו בכלל, אז, לא, אז העולם לא, לא יזוז לשום מקום. עכשיו, התנועה הזאת היא מאוד מאתגרת. הוא יודע שלאדם המודרני, התנועת הגאונות, שהוא הוביל אותה באיש האמונה, אבל הוא הוביל גם באיש ההלכה את התנועה שאומרת, אני מסתכל בהלכה, ופה אני מרגישה שהוא נותן איזה תנועה שאומרת, אתה תהיה גאון, כמו האדם באיש האמונה בפרק ב' שנשלח לפרוץ ולרבות וזה, ויהיה לך רצונות ומחשבות וחוקים, אבל אתה גם תהיה מסוגל לעשות את זה. עכשיו, נקרא רק את הקטע האחרון הזה, הוא כותב, בשדה הרגשי, על עובדה להבדיל מהשדה התענוגני. לעומת זאת, לבנית פעולת הצירוף, זה קטע קשה. מנסיגתו של האדם ובדלותו מעצמו, מעולמו הפנימי הוא. הנסיגה נבנית מביטורו על חלק ממנו עצמו, על סנטימנט, על הלוך נפש או מצב תודעתי. האמנם יש בכוחנו לסגת מעצמנו, לדחות מעלינו רגשות האוחזים בנו בעוצמה רבה, להרחיק מלבנו חוויה מכרעת, ההלכה משיבה בחיוב. התורה ניסחה מצוות המדריכות את מעשי האדם, כגון לא תרצח, לא תענה ברעך עד שקר. כן ניסתה התורה, עכשיו מעניין, זה מתורגם. התרגום פה אומר לפקח על חייו הפנימיים של האדם. לא בדקתי את האנגלית, אבל אני הייתי מתרגמת את זה על לעצב את חייו הפנימיים של האדם. לא נראה לי שהרב סלוויצ'יק היה אומר, זה סופרוויז, כאילו לפקח, נכון? הוא לא היה אומר את זה. אני קודם כשאני מקראת את התלמידות, אני אומרת להם, תתעלמו מהמילה לפקח. זה מתורגם, אני צריכה ללכת לתרגום. תחשבו לעצב, אבל גם זה חתיכת וואו. אני מלמדת את זה ואומרים לי, אבל למה את קוראת לזה נסיגה? תקראי לזה מילה יותר... תמיד אני אומרים, תקראי לזה, כן, משהו יותר... לא את מדברת על נסיגות, תדברי על שערים. אבל הוא מדבר על נסיגה, טוב, זה גם מתורגם, אבל הוא מדבר על נסיגה. שאדם נסוג מעצמו. עכשיו הוא כותב, ניסתה התורה אז לפקח, לעצב על חייו הפנימיים של האדם. מצוות כמו לא תחמוד, לא תישא את אחיך בלבביך, חלק בלתי נפרד הן ממערכת ההוראות ההלכתיות. במידה שווה למצוות הקשורות בהתנהגות האנושית החיצונית. במילים ספורות, לא רק מוסר של הפעולה מקיימת ההלכה, אלא אף מוסר של ההרגשה. אדם אדון הוא לעולמו הרגשי הפנימי, ובכוחו להתכחש לרגשות מעררים, אף אם יכפו עצמם בעוצמה יתרה. ובכיוון ההפוך, בכוחו לספוג אל אישיותו רגשות גואלים. על פי ההלכה, הצירוף בעולם הרגש, פירושו התערבותו הפעילה של האדם בחייו האמציונליים. עכשיו, זה משפט לא מודרני. היום שאני קוראת אותו, אנשים, יש להם איזו התנגדות לדבר הזה. עכשיו, אני חושבת שהרב סלוויצ'יק באמת, זה בעיניי היום, כשאני חושבת במה הוא רלוונטי היום, אז אני חושבת שהמשפט הזה הוא מאזן את התפיסה שאומרת, אבל ככה, ככה נולדתי, אני כזאת, אני אחרת, מה את רוצה? התחושה הזאת היא שההלכה, שבאמת ברגע שההלכה נשארת רק בתענוגני, כלומר, מתי נאכל את הגלידה? אני אגיד את האמת, זה די משעמם. המקום באמת, שהרב סלוויצ'יק רוצה פה שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא יהיה בעומק של חיי הרגש של האדם, האדם יהיה מוכן. עכשיו בעיניו פה זה המקום שבו אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני באמת רואה ששכחתי לשים פה את הקטע הכי דרמטי שלו, שנמצא בעלמת התורה בגאולת נפש הדור בסוף, שהוא כותב בפעולה הדתית בעיקרה חוויית סבל. האדם הנפגש עם אלוקיו, כל הזמן אומר לו, הקרב את קורבנו. עכשיו, ברשותה של אמא שלי, אני אספר סיפור, שהיא פעם באה לבית המדרש במגדלוס, ושאלו אותה על זה. והיא ניסתה, אני לא יודעת אם את זוכרת, היא ניסתה לעדן. אמרו לה, איך את מסבירה את המשפט הזה? האדם, פעולה הדתית, בעיקר חוויה צנלי. זה כאילו משפט שהוא לא... אז כל התלמידות שלי מתחילות להתגעגע לרב קוק. איך הוא כתב כזה משפט? הוא מביא את עקדת יצחק, ושהרב קוק מביא את עקדת יצחק, אז הרב קוק מדבר על גיל עולמים, שתתו של אברהם, לא נדדה עליו. לכן כתוב, ישכם אברהם בבוקר. וכשהרב סולובייצ'יק מדבר על בהמשך הקטע הזה, הוא כותב, מתוך שנתך תקרא ליצחק, ללא, ממש הם שניהם מדברים על איך אברהם ישן או ישן אחרי העקדה. ואז הם שאלו איתי אמא שלי, אז מה את אומרת על המשפט הזה? היא אמרה, תראו, חוויית צבל, לפעמים, אנשים כל הזמן מוותרים דברים בשביל... בשביל הקדוש ברוך הוא. הנה, את רוצה לשמור כשרות, את רוצה זה, את רוצה זה. ואמרתי לה, אבל אמא, בסוף את עידנת את זה. הוא כותב משהו שהוא יותר עמוק מאשר התענוגני. הוא כותב משהו שהוא במפגש עם הקדוש ברוך הוא. באמת, באמת, האדם יוצר מפגש שהוא לא תמיד פשוט. עכשיו, השאלה הכי מעניינת ברב סולובייצ'יק, כמובן, האם זה המפגש האידיאלי? האם הוא אומר, בקושי פוגשים אותו יותר? או שהוא אומר, אני רוצה לתת לכם כלים, שכשיהיה לכם קשה, תבינו שזאת קדושה, שזאת נסיגה, שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, שהוא צמצם את עצמו לפגוש את עצמנו, ואנחנו נפגוש אותו רק שנצמצם את עצמנו גם. האם זה לכתחילה? כלומר, האם... אמרה לי פעם מישהי, שאחותה התחתנה, ואחותה הייתה במקומות לא טובים, הסתובבה בכיכר החתולות, והייתה בסמים וזה וזה, ואז אחותה התחתנה. הייתה יצאה מזה, ונגמלה, טטטטטה, ואז היא התחתנה. ואז כולם באו לחתונה ואמרו, וואו, איזה נס, איזה מרגש, איזה מדהים, איזה יופי, וכולם נורא נורא סמכו. נכון? כמו שאחות בת ה-30 מתחתנת, וכולם עושים וואו. אבל אם את בת 21 ואת מתחתנת, או איך היא אומרת לי, לא הייתי בסמים, לא עשיתי כלום, סתם ילדה טובה. התחתנתי, אף אחד לא התרגש כל כך. כלומר, את מתחתנת, מזל טוב. נכון? האם הרב סולובייצ'יק חושב שככל שהנסיגה והמפגש יהיו קשים יותר, ככה המפגש עם הקדוש ברוך הוא, החוויה הדתית תהיה פעולת סבל, לכן אנחנו נפגוש יותר? או שהוא אומר, תראו, אולי יגיעו ימים, אולי, חלילה, יגיעו ימים, שהפעולה הדתית שלכם תהיה חוויית צבל, כי לא יקרה מה שרציתם, ותצטרכו לנצח את עצמכם. ורק אז אני רוצה לתת לכם כלים ולהגיד לכם, תשמעו, אם חלילה זה יקרה, זה המפגש. שם האדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא. שתי דברים אחרונים. אחרי שהוא כותב את כל זה, הוא כותב ככה, ההלכה, שבעיניי זה משפט נפלא, המסוגלת להיות לעתים במקום מספר 7, כה רכה. כה מתחשבת ונוחה לבריאות, זה על ההלכה שלא יושבים שבעה ברגל. עשויה לפעול בנסיבות אחרות כמטילת משמעות וטובת ציות ללא עוררים. זה לא תמיד קל. זאת אומרת, במשפט הזה רואים שהוא רוצה שזה יהיה קל. אבל הוא אומר, לפעמים זה לא קל. לפעמים אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא במקומות לא פשוטים. ואז הוא כותב ככה על אותו אדם שלא יושב שבעה. הבה נחזור על השאלה. האם תמורה מעין זו עם מין האפשר? זה מאוד העסיק אותו, איך האדם המודרני יכול לעשות את מה שהוא מבקש, והוא לא בטוח שאפשר. זה כבר פעם שלישית בשלושה עמודים, שהוא שואל האם האדם המודרני יכול לעשות את זה. האם תמורה מעין זו מן האפשר? האם ניתן לקפוץ עם המכה השיממון העגום, שזה המצב של האבל, וחסר התוחלת הישר אל שמחת האמונה? האם יכול אדם להמיר חוויה מפלצתית בתחושה של משמעותיות עליונה, כי הוא לא ישב שבעה, כי הוא ניצח את עצמו, כי הוא הקשיב להלכה, אין אני רשאי לשפוט בכך. אולם ידועים לי אנשים שאנחנו ניסו לחולל פל הזה הגדול שבפלאים. והם בדרך כלל אנשים פשוטים. מה זה פשוטים? הם כנראה לא פשוטים. אני מתכוונת להגיד שהם לא חייבים להיות ראשי ישיבה. נכון, אנשים שמצליחים לפגוש את הקדוש ברוך הוא בתוך הקושי ולנצח את עצמם, ולסגת ולקיים את ההלכה, לא תמיד ראשי ישיבה גדולים, אנשים ש... יש לנו משפחה באלון שבות, מה... לא אגיד פשוטים, כי הם לא פשוטים, אבל הם אנשים פשוטים, שהבן שלהם נהרג בי' ג' בניסן, כמה שעות לפני בדיקת חמץ, חזרו הביתה בלוויה, ולמחרת, האבא הוביל אותם בליל הסדר. אז ברור שהם היו עצובים, ברור שהם היו זה, אבל הם פגשו את, את ההבנה הזאת, והם כאילו היו פשוטים. לכן הוא כותב, ידועים לי אנשים פשוטים שניסו לחולל פל הזה הגדול שבפלאים. כשאני חושבת היום 30 שנה אחרי, מה מכל התורה של הרב סולובייצ'יק, אני מרגישה שהדור שלנו זקוק לשמוע, כי זאת השאלה שכולם שואלים, האם הוא רלוונטי, מה רלוונטי בו? אז אני מרגישה שהעולם המודרני לא מתעסק בשאלות של פחות, העולם הדתי המודרני פחות מעניין אותו באמת, כמו שהרב סולובייצ'יק אמר, תורה ומדע. לא, לא תורה ומדע, נו, אבולוציה. אבל מאוד מעסיק אותו, שהוא לא אוהב לנצח את עצמו. האדם המודרני לא אוהב להפסיד. הוא רוצה להיות זה שמחליט מה הוא מרגיש, איך הוא מרגיש, כמה הוא מרגיש. ומה שהרב סולובייצ'יק אומר פה, עוד שלט אם זה לפני או אחר, במקביל לאיש ההלכה. כי באיש ההלכה הוא אומר, יש איזו תחושה אמרתי יותר של, תסתכלו בהלכה ויהיה בסדר. ופה הוא אומר, לפעמים זה דיאלקטי באמת, לפעמים זה מאוד קשה. ככל שאני אתן, דחפתי אתכם מודרנית לתקן עולם ומלכות שלנו, ככל שבאמת אתם פועלים יותר קדימה, יותר זה יכול להיות חוויית סבל, אבל כשהוא אומר חוויית סבל, הוא מתכוון לחוויית מפגש. עכשיו, האם בגלל שהוא כל כך האמין בגודלו של האדם ובכוחות היצירה של האדם, הוא באמת האמין שאדם מסוגל לסגת מעצמו? הרי זה משפט מדהים, זה משפט שהיום פסיכולוגים אולי מאמינים בו, אבל היום גם קצת פסיכולוגים לא מאמינים בו, שאומר, יש בכוחו של האדם לדחות רגשות, האדם יכול לעצב את האישיות הפנימית שלו. לא רק לקבל את עצמו, אלא לנצח את עצמו. זה משפט שהיום, אני אומרת לכם, תלמידות שומעות אותי, הן כועסות. אני אומרת לכם, אבל אתם חייבות לשמוע את זה, כי לפעמים זה מה שיקרה. הקדוש ברוך הוא כאילו ינצח אתכם. תהיו בצרה. אם כל הזמן תחשבו שהקדוש ברוך הוא נפגש עם האדם רק בטוב, אם לא תשמעו פעם אחת את המשפט, הפעולה הדתית בעיקר החוויה הסבל היא, אז כשתהיו בסבל לא תדעו מה לעשות. והרב סולובייצ'יק באמת, אני חושבת שבגלל שהוא כל כך האמין באדם, כל כך האמין באדם, אז הוא האמין גם ביכולת של האדם לנצח את עצמו. ובגלל שהוא כל כך האמין בהלכה, אני חושבת הוא האמין שההלכה תבקש מאדם נסיגות כאלה שהוא מסוגל לעשות אותם. יש איזשהו מפגש בין תסתכל באיש ההלכה, ותעצב את עצמך לפי ההלכה. זה מפגש אחר שאומר, רגע, רגע, אבל גם תהיה בגאונות, אבל אתה בענווה תוכל לסגת בין מה שראית באיש ההלכה. אז אני לא יודעת אם לנסח את זה, שאני מרגישה שבגלל שהוא כל כך מאמין באדם, הוא חושב שאדם יכול לסגת, או בגלל שהוא כל כך מאמין בהלכה, הוא בטוח שאדם יוכל לעצב את הרגשות שלו לפיה. אבל אני מרגישה שזה המקומות שבהם אני מרגישה את ההלכה. את התורה של הרב סולובייצ'יק, אני מאוד מתגעגעת לשפה הזאת. עכשיו, כשהציונות הדתית הדגישה הרבה יותר מדי את השפה של תחשוב טוב יהיה טוב, ושל ההרמוניה של הרב קוק. ואחר כך, כשקורה משהו מפתיע, ובאמת מלזה, אני חושבת, הוא מסתכל הרבה מאוד על המוות, הרב סולובייצ'יק מגביל את האדם, המוות מאוד הנחה אותו, מאוד נוכח בחיים שלו, ו... בעצם הוא מכין את האדם לזה שיהיו רגעים שהקדוש ברוך הוא, המפגש עם הקדוש ברוך הוא יהיה מפגש לא פשוט, ואתה תצטרך לסגת. ואז השאלה היחידה, אם אנחנו מאוד מאוד מופתע, או השריר הזה, יש שריר בתוכנו שנראה בנסיגה הזאת קודש וקדושה במפגש. ואני רוצה בסוף לקרוא שתי קטעים שהוא כתב, כדי להראות שאצלו זה... התורה נתפסה כמאוד מאוד הרמונית, לא כל כך דיאלקטית, אבל היא הייתה דיאלקטית, אבל הדרך היחידה שאפשר אולי את הדיאלקטיקה הזאת להכיל, אם יש לנו גם איזה, הנה אני אקרא, באדם הביתו הוא כותב ככה, אבל היהדות איננה רק מסורת אינטלקטואלית, היא לא רק חוויית סבל, אלא גם חווייתית. היהודי לא רק שומר את יום השבת, את ראש השנה ואת יום הכיפורים, אלא גם חווה אותם. הוא אינו מסתפק רק בשינון תפילותיו בימים אלה. סדר ליל הפסח אינו רק עניין טקסי, אלא גם אירוע חווייתי נהדר. ביהדות יש יופי, הוד, חמימות ועדינות. לא ניתן לתאר את כל התכונות האלה במושגים קוגניטיביים. ניתן להביט בהם, לחוש ולהרגיש אותם. אי אפשר להעניק הכשרה פורמלית בתחום החווייתי. חוויות מועברות מאדם לאדם לא באמצעות הדיבור, אלי על ידי מגע מתמיד, באמצעות ההתחברות, על ידי פעפוע מלב אל לב, דימה או חיוך, עיניים חולמניות ונעימה רכה, דומיית בין השמשות וקריאת שמה. אחרי זה הוא כותב, יש לנו שתי מסורות, זה בהספד על רבנית מטולה. האב מלמד את הבן משמעות מחשבתית ומשמעות מעשית. מסורת האב היא מסורת שכלית מוסרית. איזה תורה מעבירה אם? יותר מכל למדתי מימי, שיהדות מתבטאת לא רק בציות פורמלי לחוק, אלא גם כחוויה חיה. היא לימדה אותי שיש טעם, ריח וחום למצוות. למדתי מן את הדבר הכי חשוב בחיים. מרגיש את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בתלחץ העדין של ידו מונחת על כתפיי החלשות. מבלי תורתה, שליטים תכופות העביר אליי בדממה, הייתי גדל להיות יצור בלי נשמה, יבש ובלתי רגיש. אז נראה לי שבהרבה מקומות הוא כותב על השאלה הזאת, בהרבה מקומות, איך הוא מצליח ללמד את התלמידים שלו לא רק ידע ותורה, אלא גם חוויה וחום, והוא כותב בעל התשובה, נכון, אני יודע ללמד מסכת יומא, אבל אני לא יודע להעביר ליהודי האמריקאי את התחושה של לידע שיש שם מקור ראשון, מצוי ראשון, בעלוות התורה וגאולת נפש הדור, הוא מדבר על אני יודע להרביץ תורה בשכל, אבל אני רוצה להרביץ תורה שבלב. אני חושבת שבאמת התורה שבלב, שהוא רצה ככה קצת להרביץ, או שאני מרגישה שהוא מרביץ אותה בתוכי, זה שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא מפגש מאוד מאוד עמוק, שנוגע ברבדים מאוד עמוקים של חיי, הוא לא תמיד רק נעים, אבל מצד שני שהקדוש ברוך הוא דוחף אותי, כמו אבא, להיות גאונה, לפעול, לפרוח, להתקדם, לעשות, וכשזה לא מצליח לראות בכישלון, או בהפסד, או בחוסר, או בסבל, מפגש מאוד משמעותי עם הקדוש ברוך הוא, והייתי רוצה שהכוחות האלה שהוא כותב אותם כל כך במפורש, בעדינות, הוא כותב, אני לא יודע אם אפשר, ההלכה היא מתחשבת, לפעמים פחות מתחשבת, שהציבור הדתי היום שומר ההלכה, לא יסתכל רק איך ההלכה מטיבה איתו, איך היא משמחת, או איך היא טובה, אלא גם איפה היא לא טובה. משיבים במקומות הלא טובים, ובמקומות הקשים, שם מתרחש משהו. ואני מרגישה שהשפה שלו אמרתי, תלמידות שלי זה קשה להם. זה קשה, תמיד אומרים לי, לא, אבל למה את אומרת את זה ככה? כי זה ככה. למה את אומרת נסיגה? כי זה ניצחון. למה את מדברת על זה מושגים של לנצח ולהפסיד? כי לפעמים זה ממש מפסיד. אז אני רוצה לאחל לכולנו שנצליח לנצח בשמחה וגם להפסיד בענווה. תודה רבה רבה לכולם. תודה.
תודה רבה. דוקטור לוחנסין, would you like to say a few words? In Hebrew and English, everyone you want. I tried to have Dr. Lichtenstein speak at the first last session, and she refused. But I was hoping, beyond hope, that I would be able to convince her to say a few words at our penultimate event.
אני החלטתי לדבר עם עברית, אם זה כבר עברית, זה יהיה עברית עד הסוף. אני חושבת כולכם מבינים עברית, כמו שאתם מבינים אנגלית.
אם לא הבינו עברית, הם
סבלו
במשך שעה.
אני באת, מה?
אם לא הבינו, אם הם לא מבינים עברית, הם כבר שעה סבלו.
אבל אולי הם ישנו ומה זה. אני אחד רוצה באמת להודות לכם, ש30 שנה זה הרבה זמן, אנשים שוכחים אחרי 30 שנה, ופה פתאום יש פה בבית שמש היה, אתם שמעת על הרב ממבט זה, ממבט זה, זה סיפר, זה סיפר, זה סיפר, וזה ממש מרגש אותי. ואני חושבת, זה היה מרגש אותו גם. אני פעם, לפני הרבה שנים, אני נסעתי לאמריקה, לפני שנסעתי להיפגש, לבקר, אז מישהו נתן לי תואר שני שהם כתבו על האבא שלי. בטח זה אחד מן התואר שני הראשון שכתבו. והיא שאלה אותי, היא בקשה ממני לשאול אותו מה הוא חושב על זה. אז הוא לקח את זה דפדף, 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 ונתן כזה חיוך, שהיה לו חיוך מאוד יפה. ואז הוא אמר, תגיד לה שזה מאוד מעניין. ואני חושבת, הוא היה מוצא חלק מהדברים מעניינים, חלק מהדברים מאתגרים, חלק מהדברים הוא היה באמת, באמת הוא באמת לא ידע כמה התלמידים שלו אהבו אותו. ואני תמיד מצטטת את הרב עזרא ביק. היום שחזרנו, הוא נפטר בחול המועד. ואז נסענו בחול המועד, הלוויה הייתה בחול המועד, ואז נשענו לשבת שבעה, ואז חזרנו כמה ימים אחר כך. וזה היה ממש סוריאליסטי. חזרנו לבית שהיה עוד קשה לפסח. כל כולם אוכלים חמץ כבר 5 ימים, 10 ימים, ואנחנו חזרנו לפסח. ועל יד הדלת עמד הרב עזרא ביק שלמד אצלו. והרב ביק, אני חשבתי לעצמי באמת, מה הוא רוצה ממני? אני לא יכולה עכשיו. והוא עמד בדלת ואמר, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אני חשבתי שפחדתי מהרב. אבל כששמעתי עכשיו, אני מבין שאני אהבתי אותו אהבת נפש. והוא סיפר שהוא שמע שהרב נפטר, הוא פרץ בבכי מר. ואז הוא הבין כמה הוא אהב אותו. ואני חושבת מה שאני רואה בסדרה הזאת, זה אותו דבר, כמה אנשים אהבו אותו. למרות שהוא צעק שהם לא ידעו, שהוא דרש מהם, שהוא באמת אמר החיים קשים ויש סבל, והוא מאוד 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 התחבר אליהם בצורה עמוקה דרך התורה. וזה מביא אותי, יש לי, אני רוצה באמת להגיד לכם כמה הבנות שיש לי בשלושים שנה הזו. אני חושבת שכל איש הלכה זה בא במסורת של רב חיים מוולוז'ין. הוא היה נין ונכד של רב חיים מוולוז'ין בשתי כיוונים. אחד, הסבא רבי שלו, רב יושבר, שהוא שם אחריו, היה נין של רב חיים וולוז'ין. בצד שני, הנציב היה גם נין של רב חיים וולוז'ין, והנציב היה סבא שלו מצד של אמא, של האמא שלו, של אשת רב חיים. אז אני חושבת שתורה באמת הוא ממשיך את תורת הנפש של 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 רב חיים וולוז'ין, אבל בצורה שונה. רב חיים וולוז'ין דיבר על תורה לשמה, ואני תורה לשמה שמתקשר לקבלה, ותורה לשמה הולך למעלה לקבלה. הוא לקח את תורה לשמה, החליף את זה בפילוסופיה ניאו-קנטיאני, שאני לא יכולה להבין מילה בזה, אבל מה שהוא עשה, והפך את זה להיות חלק של העולם הזה. והוא באמת רואה תורה לשמה שנותן לך הפקודה להיות עסוק לא רק בתורה, אבל דרך התורה אתה מתקשר מצד אחד ריבונו של עולם, מצד שני אתה מתקשר לעולם ומתקן את העולם. ואני אקריא לכם פה, כמו אסתי, אין לי דפים כמו אסתי, יש לי, אני אקריא לכם בסליחה. ואתה באמת מתקן עולם לא במלכות שקי, אבל במלכות הלכה. וזה, אני חושבת, הדבר שבאמת לא רואים אותו במסורת הזה, אבל הוא היה חלק מהמסורת. אני רוצה להקריא לכם חלקים. והוא מצטט, זה ציטוט באיש הלכה בעמוד 78. עניין הלשמה, עיקרה לשם אהבת התורה ליגע ולעמוד על שורשה. אבל אם יחשוב אדם כי לשמה הכוונה לדבקות, ואם כן לדעתו ולדמיינו, יחשוב שיעסוק בשירות ותשבחות, ובפרט בספר תהילים, מנעים זמירות ישראל, אבל זה, לא די בזה יהיה חיים עריבים. אבל לא כן הוא, כי הלא מצאנו במדרש, שדוד ביקש שעוסק בשיריו ובזמיריו יחשב לו כעוסק בנגעים ואוהלות. הרי שנגעים ואוהלות יקרים יותר, ולא מצינו שהסכים הקדוש ברוך הוא לא בזה, לפי שעיקר הלימוד לא לעסוק רק בדבקות, כי אם להשיג על ידי התורה והמצוות והדינים ולידע כל דבר ודבר שעל בוריו וכלליו ופרטיו. ואז הוא ממשיך, אני מגדלגת, וכן צריך לפעמים לישא ולתן במיגו של רמאים, מה שרמאי יכול לטעון, הוא כדומה. אף שלא יכוון בעת הלימוד ענייני יראת השם בכל מקום, כל הלימוד הוא לשם ייחוד קודשה בריחו, כשהוא מייגע את עצמו בדבר הלכה בפשטות, בוודאי שהשכינה שורה עליו בשעת לימודו ממש, כמאמר חז"ל, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת עמוד של הלכה בלבד. ואז כותב אבי, אלה דברי רב חיים, תלמידו של הגר"א, ומייסד ישיבת ולז'ן בספרו, אם קראו כמדומני שאינם זקוקים לביאור. הוא ממש הולך בעקבות רב חיים מוולז'ן בצורה יותר, זה היה במאה ה-18, זה במאה ה-20, 300 שנה אחר כך, תורה לשמה. וזה דבר אחד שרציתי להגיד. הדבר השני היה, אתם יודעים שרב סולובייצ'יק לא היה מקובל, לא בעולם הזה ובעולם הזה, לא אצל החרדים שהוא היה לו, הוא הלך לאוניברסיטה, בואו נגיד פשוט, והוא היה עסוק בעולם, ולא היה מקובל, לא פה בארץ, בגלל שהרב קוק היה פה, והם שונים מאוד מאוד מאוד, אני חושבת ששניהם מוולז'ן, אבל שניהם שונים מאוד, לא בלימוד אולי, אבל בהשקפות. אולי, ואז הוא אומר, זה דבר שהוא גם מבין את זה. הוא מבין שלפעמים איש הלכה צריך לעמוד במצבים שלא מקבלים אותו. הוא פוסק הלכה ולא אוהבים את זה. כמו שאסתי אמרה, שאיש המדעני לא רוצה שיפסקו לו. איש המדעני לא רוצה שיגידו לו. איש המדעני רוצה לדבר על הזהות שלו ורוצה לדבר על הנוחיות שלו. איש המדעני, מה שהמרכז של החיים לדאבוני זה עצמו, זה לא עבודת השם. ואז הוא כותב, תקף אחרי זה, איש הלכה אינו נופל ברוחו מפני שום איש, אלא הוא שואף אין הוא שואף למחמאות, ואין הוא זקוק להסכמת ההמון. אם הוא רואה שבני עלייה מתמעטים והולכים, שאנשים לא שומעים הלכה כמו שהם צריכים היום. יש דתיים לייט, ויש דתיים לייט, ויש דתיים יותר, והם שומעים, מתמעטים בהולכים, הרי הוא מתעטף בגלימתו, מתקפל בתליתו, ופורש לדלת עמוד של הלכה. הוא יודע כי המת נר לרגלו, והלכה אור לנתיבתו, נפשו גואלת ביושבי קרנות, הולכי בתל, ומבלי עולם, יראת שמיים שאינה מבוססת ידיעת התורה אינה חשובה בעיניו. ואני מדלגת. האמת הרי הוא אמת אחת, גמורה מוחלטת, שאינו נכון להקריבה אפילו לשום מטרה נשגבה. אינו מבין את שבילי הפוליטיקה, ואין הוא פיקח, ואינני דן על חכמה. והוויות העולם הזה, אינו מבטר על קוצו של יוד של הלכה, כדי להחשים אפילו שאיפה רומימה. וכאן משתקפת לא קנאות דתית של איש הדת הכללי, אלא קנאות מסוימת של בה הלכה, קנאות לשם האמת, שנקנתה לו על ידי הקדוש ברוך הוא. איש הלכה לא רק שלא יכיר, גם לא יחמיר. אני חושבת זה משפט מאוד מאוד חשוב. האמת עובד את אלבנו מן המחמיר ומן המכיר. ואז הוא מספר סיפור. הסיפור שהוא מספר שרב חיים מבריסק הלך לכנס של רבנים. בכנס של הרבנים הם רצו להחריז שכל ילד שלא נימול, לא צריכים לרשום אותו בפנקס של הקהילה היהודית. שהם רצו להילחם כנגד זה. אפילו אז הם לא היו כל כך דתיים. אנחנו חושבים באירופה כולם היו דתיים. אומרים ביידיש הנכת כתוק, הם לא היו כולם דתיים. אז הם לא רצו לרשום אותם כיהודים. אז רב חיים קם ואמר, זאת לא הלכה. הלכה הוא שאם הוא לא נמול, הוא יהודי. האבא שלו חייב קראת. אבל גם בחללי שבת הם חייבים קראת. אתה לא רושמים בחללי שבת בפנקה של יהודים? לא ייתכן שאתם תפצו הלכה שהיא לא נכונה בגלל שאתם רוצים לעשות, להציל אנשים. זה לא יעזור, זה כן יעזור, זה לא עניין. אנחנו צריכים להיות ישרים. ואני חושב עם שתי הדברים, אחת תורה לשמה, בשנית להיות ישרים ולתקן עולם במלכות הלכה. אני חושבת עם זה הלגסי שלנו, המורשת שלו, אז דיינו. תודה.
תודה רבה. יש לנו מוכר ספרים על הרב בחוץ, מייקל רוז. יש לנו גם כן קצת כיבוד קל בחוץ. תודה רבה עוד פעם על כל אישי אוניברסיטי, אישי אוניברסיטי of Israel, REITS, מזרחי, OU, OU, and of course Rabbi the Berman family, and of course I want to thank Mizrahi, OU, RCA, thank you. If I got anybody, I apologize. I'm so thankful for coming, and we have another one coming up on Wednesday, May 24th. Rav Chaim Milson has agreed to speak, and he's coming to Beit Shemesh in honor of the Rav. So we'll have one more time. It's the seventh part of a six-part series, as I said. I couldn't help when he called and said he wasn't feeling well, he couldn't do it, but now he's coming on Wednesday the 24th. Thank you so much for coming. Laila Tov, please enjoy the fruit, drinks. Please ask questions, but they do have to go soon, so please don't attack them or bother them too much. What? Yeah. Thank you so much again, and have a good night. If anyone didn't dive Marv yet, we can dive Marv again.